היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו. פרק 63, הפרק ישבתי לשוחח עם עמרי אסנהיים. עמרי הוא עיתונאי חוקר, אתם בטח מכירים אותו מעובדה, מאוד פרויקטים מדהימים שהוא עשה, גם על היחידה, גם על סיירת מטכ"ל, הספר שלו צאלים. דיברנו בעצם על כל העבודה שלו, על עולם היחידות המיוחדות, על איך השירות ביחידה מיוחדת עזר לו כעיתונאי חוקר. באמת פרק מאוד מאוד מיוחד, איש סופר מעניין שלקח את הפשן שלו ומיקד אותו לעיתונות, לתגליות, לחקירה, למסע לעבר האמת. ואני באמת מאוד מאוד נהניתי מהשיחה הזאת. היה לי איזשהו פאק בסאונד, אז אני מצטער הסאונד טיפה פחות טוב, אבל אנחנו לומדים ומשתפרים ויש דברים שלא תלויים בנו. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שאני עכשיו, כמו שאתם רואים, אני בתאילנד, חוזר בקרוב מאוד לארץ וממשיך לעסוק בכל העולמות של קרח, נשימות, סדנאות לארגונים, לפרטיים, לימי כיף, באמת חוויות סופר מעצימות ומגבשות וחזקות. אז אם זה מעניין מישהו, יכול כמובן לפנות אליי. הדבר הנוסף הוא שאנחנו פותחים את הפודקאסט קצת לחסויות, כדי שזה יעזור לפודקאסט הזה להמשיך להתקיים. אז אם מישהו מעוניין לקדם איזשהו עסק, מישהו מגייס עובדים ורוצה לפרסם דרך הפודקאסט, אתם מוזמנים לדבר איתי, ואנחנו נעשה את החיבור הנכון, ונפרסם את זה בתחילת הפרק ובאמצע הפרק, וככה נוכל לתת להמשיך לפודקאסט להמשיך להתגלגל בצורה מיטיבה ובצורה אפקטיבית. זהו, אז תהנו מהפרק. הרגיל, אם קיבלתם ערך, אני ממש ממש מזמין אתכם לשתף, להפיץ לחבר או חברה, לעשות follow, subscribe, וזהו, ופשוט תפיצו את הבשורה. אנחנו מתרחבים, כמו שאמרתי, לעוד יחידות, מטכ"ל, שלדג, 669, וככה מנסים לתפוס את כל עולם היחידות המיוחדות. אז אם יש למישהו המלצות, למרואיינים, לסיפורים מעניינים, אני ממש ממש אשמח לשמוע. פרק 63, עמרי אסנהיים, תהנו.
יאללה, תתחילי. עמרי אסנהיים, שלום, ברוך הבא לפודקאסט ים ומלואו.
אהלן, כבוד.
כבוד, כבוד הוא כולו שלי. טוב, תודה רבה שאתה נתת לי מהזמן שלך וזה.
כל הברכות הרגילות.
כן, תודה רבה, יאל רון, נחסוך את הגינונים. רק נספר למאזינים בעצם, תכף תספר לא על השירות שלך בשייטת, אנחנו קצת מרחיבים את היריעה, מרחיבים את הפודקאסט ים ומלואו, ומשתלטים על כל היחידות שעוד לא הספיקו להקים פודקאסט משל עצמם, ואני...
אנחנו היום על יחידה של אנשים חכמים, לא? אנשים
חכמים. אוקיי, תכף נראה. אז ככה, ממש, כנראה שרוב האנשים מכירים אותך, אבל בנגיעה ובאיזה יחידה היית, ככה שנתחיל את הדיון.
אז אני שירתי בצבא מזמן, ביחידה 669, יחידת החילוץ של חיל האוויר, שהיום ממילי קוראים לה יחידה לחילוץ טקטי, היא שינתה את השם. אנחנו היום הכל בצבא טקטי, המדים הם טקטיים, יחידות הם טקטיות, אנחנו היינו סתם יחידה. זהו, שירתי שם גם בסדיר וגם במילואים שנים רבות, עד שעברתי עם כמה חבר'ה מהצוות לחטיבה 551, כי רצינו להיות חירניקים שקוראים להם למלחמות. אפשר לדבר על זה אחרי זה אם תרצה וזהו, והיחידה היא עמוק עד היום בלב שלי. אני גם מתנדב במסגרת העמותה, תורם לכסף, מטרים לכסף, בארץ, בחו"ל, מרצה גם בתוך היחידה, נמצא בקשר רצוף, כמובן עם הצוות שלי, שהם האחים שלי.
איזה כיף לשמוע, שלא שאני כזה רחוק, כאילו יש בינינו 10 שנים שמפרידות, אבל הצוות והדבר הזה זה כאילו משהו שנשאר לכל החיים. ראיתי את הפרק שעשית ב"יהיה טוב" עם החבר'ה שלך מהצוות ועל המסע שעברתם בקרפטים, ו... אתה יודע, החיבוקים האלה והכפות ועד זה, כאילו, לכל החיים.
צוות שלי זה המשפחה שלי, היה ותמיד ישעיה.
וואו, מדהים. טוב, אז חשבתי כאילו לפני הפרק, על מה, כאילו, על מה נדבר, כי יש איתך באמת המון המון מה לדבר, גם על העבודה שלך, גם על היחידה, על השירות ביחידה ודברים שאתה עברת וחווית. הייתי רוצה רגע אולי שתתן לי את הזווית של איך אתה כעיתונאי חוקר, מה הדברים שהבאת כאילו מהיחידה, מ-669, מהשירות שלך שם, לעבודה שלך. אני בינתיים רגע אמשוך, אני אחדד את השאלה, כי בעצם מרבית הדברים שאני ראיתי שלך, כאילו ראיתי את כל הדברים שאתה עשית, אבל המון המון דברים שמן הסתם גם משכו אותי, זה העבודה שלך על עולם היחידות המיוחדות. כן. סיירת מטכ"ל, צאלים, אסון השייטת, התחקיר, מה שהיה, מה שדיברנו לא מזמן. מה כל כך? אתה חושב שזה מושך אותך כי שירתת בעולם הזה, או שזה היה מושך אותך כך או כך?
תראה, זו שאלה שאני שואל את עצמי גם כן. אני חושב שזה קשור בחלום שלי להיות עיתונאי. אני חושב שאת השאיפה להיות עיתונאי, אני לא גדלתי בגלי צה"ל, כמו שאתה יודע, וגם לא במחנה, וגם לא הייתי כתב נוער במעריב לנוער. אני לא יכול להגיד לך שתקשורת הייתה החלום שלי, להיות עיתונאי לא היה החלום שלי, אני החלטתי להיות שחקן כדורגל, אבל אני חושב שבשנה האחרונה שלי בצבא, אנחנו היינו, נוכחנו בהרבה מאוד אירועים, אירועי חילוץ.
מדברים על 96-7.
96-7, כן, עד סוף 97, והיינו בהרבה מאוד אירועים שהיו, גם במבט לאחור, גם ברטרוספקטיבה, הם היו אירועים מאוד מאוד חריגים. אתה יודע, היום אחרי 7 באוקטובר הכל נראה...
ממש.
הכל נראה חיוור, אבל אלה היו באמת אירועים גדולים מאוד אז, ואני הייתי צרכן עיתונים אובססיבי, וקראתי המון עיתונים כשהייתי חוזר ליחידה, וראיתי איך האירועים שאנחנו נמצאים בהם לא מסוכרים כמו שאני חשבתי שהם צריכים להיות מסוכרים, במיוחד מנקודת מבטו של החייל, שאת הפנים שלו ואת העיניים שלו היינו פוגשים שם תמיד כשהיינו נוחתים בעיקר בדרום לבנון. ואמרתי לעצמי שאני אולי אהיה עיתונאי שיספר את הסיפורים של האנשים האלה כפי שלא סופרו בעמודי העיתונים שקראתי, אז אני אספר אותם אחרת. וזה מה שעשיתי בהרבה מאוד מהכתבות שלי, במיוחד ב-10-15 השנים הראשונות שלי בעיתונות. ואם תשים לב, תמיד אני מספר אותם מרמת החייל בשטח.
נכון.
נגיד עד גג דרגת מ"פ או מפל"ג ביחידות מיוחדות, גג מג"ד מפקד יחידה ביחידות מיוחדות. אני חושב שנפגשתי רק פעם אחת בחיים שלי, למשל עם דובר צה"ל, שביקשתי ממנו אישור לצלם בצאלים לצורך כתבה שעשינו בזמנו בעובדה. אז אני באמת לא...
למה? כי מה אתה מרגיש שנעלם שם מעבר ל...
אני חושב, אני לא יודע, זה פחות מעניין אותי הגדוילים, מה שנקרא. פחות מעניין אותי רמטכ"ל, אלופים. אלה אנשים שכבר באיזשהו מקום, האלמנט הצבאי שלהם הוא לא טהור לחלוטין כבר. הוא כבר, נגוע זו מילה קשה, אבל אני הייתי אומר שיש בו כבר אלמנט של... יש פה כבר אלמנט של התקדמות, של פוליטיקה, של רצון כבר להגיע לקצה הפירמידה. אני חושב שבדרגות האלה של עד סגן אלוף, האנשים הם באמת חיים את הצבא, זהו כל עולמם, זהו ביתם הראשון והשני, ואת הסיפורים שלהם עניין אותי תמיד להביא. הם גם אנשים שחיים את הפקודים שלהם בצורה הכי חדה, וזה תמיד יותר עניין אותי. גם ברמה התחקירית וגם ברמה הדוקומנטרית, ואפילו ברמת הראיון.
כן. אני חושב שכאילו גם... אפשר להגיד שהאמת נמצאת, כאילו אתה בתור עיתונאי חוקר, אתה מחפש להגיע לאמת, ואני חושב שאצל הדרגים בשטח, האמת יותר נמצאת אצלם.
קודם כל, רוב הסיפורים קורים שם.
בדיוק.
רוב הסיפורים קורים בשטח, ואל הדרגים הגבוהים הם מגיעים רק אחרי פילטר מסוים כבר. למרות שלפעמים הדרגים הגבוהים מעורבים בחלק מהאירועים, אבל שאתה יש לך ראייה נכונה בזה שאם אתה רוצה להגיע לאמת, שזה דבר שאני מחפש הרבה פעמים בעבודה שלי, אתה תצטרך לקחת אותם מאנשים שיש בהם הרבה יותר תמימות והרבה פחות סינים, והם הרבה יותר, הייתי אומר, טריים במחשבה שלהם, וזה הדרגים היותר נמוכים.
כן, כאילו, גם כזה ששמעתי את הדבר, שמעתי אותך מתראיין בכל מיני מקומות, ההרגשה הזאת של עיתונאי, חוקר ספציפית, זה כמו, היית נשמע לי כמו איזה סוכן, כלומר שמגייס סוכן, כאילו כמו איזה מפעיל שמגייס סוכן, כי אתה צריך להגיע לאנשים ולעשות אותם בתרתי משמע, ובאמת איכשהו לפצח אותם, כמו עם אבישי רביב, כאילו אתה בא אשכרה לעשות לסוכן שבא, להפעיל אותו, שזה כן. די מדהים.
כן, הפעלה היא חלק ניכר מהעבודה שלי. אני רוצה לשים פה כוכבית מאוד מאוד גדולה. כשמדברים על הפעלה, במיוחד על הפעלת סוכן, אז תמיד יש איזו קונוטציה שלילית לדבר הזה. כלומר, יש פה איזשהו אלמנט של ניצול ציני, איזשהו רצון לנצל את הצד האחר, לשחות ממנו, לקחת ממנו, להוציא ממנו מבלי לתת תמורה. ואני חושב שאצלי בעבודה זה לא ככה. אני חושב שקיים אצלי כמובן האלמנט של ההפעלה, ולפעמים אנשים במרכאות כפולות מופעלים בלי שהם אפילו מרגישים, אבל זה תמיד לטובת האמת. זאת אומרת, זה תמיד לטובת זה שאנשים יוכלו לשמוע את הסיפור האמיתי, ואם האנשים האלה משתפים פעולה איתי, זה גם לא יבוא על חשבונם. אלא אם כן הם ישקרו לי.
כן.
אם הם ישקרו לי, זאת תהיה בעיה.
אבל בטח קורה שהם ישקרים. כאילו מישהו בא ואומר, וואלה, עומרי אסנם, אני אעשה עליו סיבוב, אני אספר את האמת שלי בתחקיר.
אז יש שתי אפשרויות. או שהוא מצליח לעשות עליי סיבוב, ואני לא מושלם, או שאם הוא עושה עליי סיבוב, אז הוא חוטף חזרה מאוד חזק.
כן.
עד שהוא מצטער שהוא ניסה לעשות עליי סיבוב.
כן.
לפעמים אנשים משלמים על זה בקריירה שלהם. אז, אבל מקורות מידע שהם מופעלים, זה לא דווקא בקונוטציה שלי. אני אתן לך סיפור על זה. אתה יודע, לפני 4 שנים נסעתי במשפחה שלי לאוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, קיבלתי שם איזושהי מלגת עיתונות, וכל אחד מחברי הכיתה, היינו 19 חברים בכיתה, כל אחד ביום שישי היו מכנסים את כל העמיתים, וכל עיתונאי היה מספר את סיפור העיתונות שלו, את סיפור הקריירה שלו, עד אז. וסיפרתי את הסיפור שלי, ובסוף יש שלב שאלות, ואחת החברות בכיתה שאלה אותי, תגיד, במה אתה מצטיין בעבודתך העיתונאית? אז אמרתי לה, I know how to operate my sources without them know that they're being operated. כלומר, אני יודע להפעיל את מקורותיי מבלי שהם יודעים לפעמים שהם מופעלים, וזה נורא ערער את העתודה, אנחנו נמצאים בקליפורניה, זה מקום
שהפוליטיקלי
קורקט זה הדבר הכי, ויש שם לפעמים טייפים שמקליטים שיחות כדי לדעת אם גברים דיברו יותר מנשים וההפך, זה מקום שאתה לא יכול להסתבר באמרות מטופשות. אני לא חושבתי שהאמרה מטופשת, אבל כולם ככה, היה איזושהי נהמת תדהמה בכיתה, ואז הייתה לנו מנהלת תוכנית כזאת שאישה מכובדת, אתה יודע, הייתה ראשת מערכת חדשות בכל מיני עיתונים, קוראים לה דון גרסיה. היא אמרה לי, עומרי, אני רוצה לדבר איתך בסיום הזה. אז אמרתי לה, אוקיי. אז היא אמרה לי, תשמע, נדמה לי שהתכוונת להגיד שאתה, you know how to manage your sources, not how to operate them. אמרתי לה, no, I know how to operate my sources. אז אמרה לי, בוא ניכנס, תבוא, תיגש אליי למשרד ביום שני. ואז היא אמרה לי, שמע, לפני כמה שנתיים היה כאן עיתונאי רוסי, ציני כמוך, קוראים לו רומן, המלצתי לו לעשות מדיטציה מדי בוקר. למה שלא תתחיל גם אתה לעשות? אז באמת שהתחלתי לעשות מדיטציה מדי בוקר מאז, ואני מקפיד על זה כמעט כל בוקר, אבל את עניין הפעלת המקורות לא שיניתי. אני עושה 10-15 דקות.
וואו,
מדהים. ואני מתפרע אז 20.
יפה מאוד. תגיד, אבל אני מסתכל נגיד על הדברים שאתה עושה, ודבר ראשון נראה שיש שם פשן מטורף, שזה גם משהו שאפשר, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה רגע, תכף אני אגע למה שרציתי, על הפשן הזה, כאילו הרבה מהחבר'ה שלנו, מהדור שלי, בטח אתה פוגש את זה גם בעמותה של עמותת החתול אצלכם, קשה לנו למצוא את הפשן, אתה כבר 16 שנים בעובדה, אתה עושה את מה שאתה עושה מאז הצבא, ואנחנו קופצים בין דבר לדבר לדבר, מה, תן לנו איזה סיקרט סוס כזה לדבר הזה.
תראה. זה נקודה טובה. אני בן אדם שהחיים שלו הוא בדרייב. החיים שלי הם בדרייב, הם לא ברוורס. השירות שלי ביחידה הוא שירות משמעותי בשבילי, וזה אחד מנקודות הציון, הייתי אומר, המרגשות, המסעירות של חיי. אבל זה לא משהו שאני אורג לו, ולא משהו שאני נזכר בו בניצוץ בעיני. זאת אומרת, אני תראה, כל אחד אוהב להיות צעיר ולהיזכר במה שהוא עושה כשהוא היה צעיר. אבל זה לא שאני, אני לא מדבר יותר מדי על השירות שלי ביחידה, וזה לא איזה משהו שאני חושב שהוא היה הדבר הכי מסעיר שעשיתי בחיי, וגם מה שאני עושה עכשיו אני מקווה שהוא לא הדבר הכי מסעיר בחיים, כי אני מקווה שאני עוד יכול לעשות דברים יותר מסעירים. ויש הרבה אנשים שהיו ביחידות מיוחדות, שמטבע התגלגלות החיים שלהם, או גם מטבע אופיים לפעמים, השלוש שנים האלה הם הדבר הכי מדהים שהם עשו ויעשו בחייהם. זה קצת דומה לשחקני כדורגל, אתה יודע, או ספורטאים בכלל, אבל אין כאן שחקני כדורגל. יש שחקני כדורגל, נגיד שהקריירה שלהם מגיל 18, הקריירה הבוגרת מגיל 18 עד מגיל 35, אלה 17 השנים הכי מדהימות שהיו להם בחיים, והם לא יצליחו לשחזר את ההתרגשות הזאת, ולכן כשהם יוצאים, כשהם פורשים, אז הם נכנסים לאיזושהי מראה שחורה ושוקעים לפעמים לתוך חובות או לתוך חוסר מס. ויש כדורגלנים אחרים שהם שמים מאחור את הקריירה שלהם ומתקדמים הלאה. דוגמה אייל ברקוביץ', דוגמה אבי נימני, שהפך להיות סוכן שחקנים. זאת אומרת, עדיין הקריירה שלהם היא דבר מאוד מאוד מרגש, והם לא יחוו את אותו סוג התרגשות כמו להבקיע שער מול 20,000 צופים בבלומפילד, כמו שאני אולי לא אתרגש עד הסוף כמו שירדתי בקבל לים ב-4 בבוקר.
כן.
אבל יש לי התרגשויות אחרות היום שהן בעיניי יותר מעניינות כבר.
כן. אבל כאילו רציתי לשאול על איך אתה שומר על, על הפשן הזה במקצוע שלך.
אני פשוט נורא נורא אוהב את מה שאני
אתה
עושה.
אתה אוהב את מה שאתה עושה?
אני אוהב את מה שאני עושה כי קודם כל אני קיים לי יצר סקרנות. אתה יודע, אמא שלי, קראו לה רותי, זכרה לברכה, היא הייתה אישה מאוד מאוד סקרנית. יש אמרו רחלנית.
במושב של פעם.
כן, במושב של פעם. ואני חושב שזה גן שעובר בירושה, גן הסקרנות. ואני הרשתי את זה ממנה, זאת התכונה שמוליכה אותי להתרגש בכל פעם מחדש מסיפור שאני עושה, אגב, לא כל הסיפורים מרגשים, ולא בכל פעם אתה חובר עמוד התרגשות דומות, אבל תמיד אתה עובד מתוך ההכרה שמה שאתה עושה כרגע זה הדבר שהכי מעניין והכי חשוב לך לעשות באותו רגע, באותה עת.
בהרבה מהדברים שאתה עושה, יש... לפעמים זה כמו, נגיד, במיוחד אני מסתכל על עולם היחידות המיוחדות, וגם נגיד הסדרה של סיירת מטכ"ל, התחקירים על השייטת, אתה כאילו, אתה ממש פוגע במרכאות, כן, אני לא מאמין שזה פוגע, אבל באתוס של הישראליות, של היחידות המיוחדות, ואתה וואלה משחרר תחקיר בפלטפורמה הכי הכי מרכזית, אתה יודע, לפעמים אני משחרר איזה פרק ועם איזה אמירה של מישהו שאולי איזה, זה לא קצת מפחיד כאילו לנפץ את המיתוס הזה?
האמת שזה אף פעם לא הפחיד אותי לנפץ מיתוסים, ההפך, מפחיד אותי שמיתוסים נשמרים ומתאבים והופכים להיות איזשהו סיפור של איש כבר לא מאמין בו והופך להיות איזשהו סוג של אגדה לא מובנת. אני עושה את התחקירים שלי על הצבא כבר 24 שנה מתוך אהבה גדולה את הצבא. אני מאוד מאוד אוהב את הצבא, אני פטריוט ישראלי, אני שירתי בצבא, סיכנתי את חיי בצבא. אבל אני חושב שצבא ללא ביקורת, ובקטע הזה הזרוע התקשורתית, העיתונאית, היא סוג של ביקורת חשובה בעיניי. צבא ללא ביקורת הוא צבא שיהיה פחות טוב. ולכן מה שאני עושה, שאומרים לי אתה פוגע בצבא, אני אומר אני עוזר לצבא. אני עוזר לצבא להיות טוב יותר, ללמוד מטעויותיו, להיות מבוקר, להבין שכשהוא עושה דברים שהם לא בסדר, אז הדברים האלה בסופו של דבר... יסוקרו, או יתוחקרו, או יפורסמו. ולכן זה אף פעם לא יפחיד אותי. אני אפילו אתן לך את ה... אני חושב שהסטנדינג שלי, כמי ששרת ביחידה מיוחדת, אני לא אגיד נותן לי לגיטימציה, אבל אני יכול להגיד את זה יותר בקלות, את הדברים מאשר מישהו ששרת במשטרה צבאית, או בדובר צהל, בסדר? או בגלי צהל. גם הם יכולים להיות עיתונאים מעולים שמבקרים ועושים את עבודתם, אבל אני חושב שנותן לדברים שלי, אני מקווה, איזשהו תוקף. אני אתן לך דוגמה, בפרק השני של הסדרה שלי על סיירת מטכ"ל, סדרה שעשיתי ביחד עם הבמאי גלעד טוקטלי, ואמיר טימון היה עורך התוכן שלה.
הבן של נועם?
הבן של נועם.
אגב, אז הפרק, לפני שני פרקים, עשיתי פרק עם נועם טימון, גם עם סיירת מטכ"ל, ועל השבת שלו, ובכלל, באופן כללי.
נכון, אז את הסדרה הזאת עשיתי השנה, והפרק השני שלה הוא פרק על יוני נתניהו. יוני נתניהו, אדם שגם המשפחה, אבל לא רק, בנו כמיתוס גדול. והפרק הזה, אם תרצה, מנפץ במידה מסוימת את המיתוס. אבל שאלתי מישהו שהעיר לי על זה, אמרתי לו, תגיד, אחרי הפרק הזה, שאתה רואה אותו, אחרי הפרק הזה, אתה אוהב יותר את יוני נתניהו, או שאתה אוהב פחות את יוני נתניהו?
כי חשפת השנייה, נגיד, למאזינים שלו, רואו את האופי הרגיש שלו, ואת ה...
אתה עובדה שהוא היה בדיכאון, במשבר נפשי מאוד מאוד קשה. ערב מבצע אנטבה, משבר נפשי שכמעט הביא ליד החתום היחידה, כמפקד היחידה. ואמרתי לו, אתה אוהב אותו יותר, אוהב אותו פחות, אז הוא אמר לו, אני אוהב אותו יותר. והוא אוהב אותו יותר מכיוון שהדמות שלו היא פתאום יותר רגולה. הוא לא רובוט, הוא לא אל יווני, הוא בן אדם. בן אדם אמיץ לב, בן אדם עם עבר קרבי עשיר מאוד, אבל בן אדם שיש לו גם חולשות, כמו לכל אחד מאיתנו, ואני חושב שזה אחד ההישגים, נגיד, הגדולים של הסדרה, של הפרק הזה ספציפי, אבל של הסדרה, זה להביא את האנשים האלה גם באופן הכמעט דמיוני של החוזקות שלהם, אבל גם בחולשות שלהם.
כן, אז הסדרה מטורפת באמת. ראיתי אותה כמה פעמים.
תודה.
דיברת על התפקיד שלך כעיתונאי, למשל, לבקר את היחידות המיוחדות ולהראות מה לא בסדר ומתי לא בסדר.
ולא גם להראות את סיפורי הגבורה
שלהם. כמובן, כמובן, אבל כאילו אל מול כל השנים האחרונות של העיתונות, ואל מול מה שקרה עכשיו בשביעי לאוקטובר, אני מנסה להבין מה התפספס נגיד לעיתונות, לגופי הביקורת במדינה, שלא ראו את הדבר הזה מגיע.
קודם כל זה לא מדויק, תראה, עיתון הארץ חושף חודש לפני שבעה באוקטובר, משהו כמו חודש לפני שבעה באוקטובר, בכותרת הראשית שלו, שמלחמה גדולה ומסוכנת, שהיא סכנה למדינת ישראל, עלולה להגיע. וכשיואב גלנט, מהיחידה שלך, שהפקד היחידה שלך פעם, שהוא שר הביטחון, נואם ואומר שישראל בסכנה ברורה ומיידית, ולכן הוא מבקש לעצור את הרפורמה, המהפכה המשפטית, אז העיתונות מביאה את הדברים שלו, העיתונות מביאה את הדברים שלו בהרחבה ובהבלטה, ונוצרת מומה גדולה כתוצאה מהדבר הזה. וכשקציני צהל מגיעים לנתניהו, לכנסת, ביום של ההצבעה על ביטול חוק עילת הסבירות, אז אנחנו מסקרים את זה. זה נכון שלא היו מספיק תחקירים על הקונספציה, מה שנקרא.
כן, הגדר וזה.
נכון. זה אפשר היה לעשות יותר טוב, למרות שגם על זה היו, גם על זה היו. זה כמו שעכשיו גם אין מספיק תחקירים על מידת ההיערכות של מדינת ישראל לרעידת אדמה. ברור שהדבר הזה קיים, ברור שמדי פעם יש איזו כתבה שמטריעה, ברור גם שכשתהיה פה מדינת רעידת אדמה, המדינה תקרוס, כן? כי היא לא ערוכה להתמודד עם תרחיש בסדר גודל כזה, למרות כל ההתראות ולמרות כל הכתבות ולמרות כל הסיקורים על דוחות מבקר המדינה והדיונים העוקבים בוועדה לביקורת המדינה. אז זה אותו דבר כאן, אתה יודע, בעצם אנחנו גם הרבה פעמים, וזה כן ביקורת לתקשורת, הרבה פעמים אנחנו ניזונים מפיהם של הקצינים הבכירים, של אנשים שבעצם נותנים את אותן שיחות רקע, את אותם תדרוכים, לפעמים את הרעיונות לחגים, פסח וראש השנה, ואנחנו נשענים בעצם על הדברים שלהם. ואני אומר, אנחנו זה לא כולנו, זה בעיקר, הייתי אומר, פרנשת הכתבים הצבאיים, הפרשנים הצבאיים, שאני מבין אותם לחלוטין, הם בסך הכל, זאת הסביבה שלהם, אלה הרבה פעמים גם האנשים המקורבים אליהם, המקורות שלהם, אלה האנשים שהם שומעים, ולכן הדיבור, או הייתי אומר, האמונה של האנשים האלה, באנשים שאיתם מדברים, מביאה אותם לסקר את הדברים כפי שהם מסקרים, ולכן אני חושב שדווקא העבודה שלנו, של הכתבים החוקרים, הדוקומנטריים, אלה שעושים את הסדרות, תחקירי העומק, היא להסתכל בעין, שאנחנו לא חייבים לאנשים האלה שום דבר, כן. פעמים, היא להסתכל בעין יותר ביקורתית על פני הדברים. ויכול שאנחנו לא עשינו את זה מספיק טוב.
כן. איפה תפס אותך, 7 לאוקטובר אגב?
אנחנו ב-7 באוקטובר נסענו 3 משפחות, כבר ביום שישי שלפני, למושב חג נס ברמת הגולן, נסענו לחגוג את סיומם של החגים, וזוכר שזה היום שישי בערב, הכנו ארוחת ערב חגיגית של שמחת תורה, ורקדנו ושרנו קצת, ואני אוהב לקום מוקדם, התעוררתי ופתחתי את הטלפון וראיתי כל הצבע האדום והזקות האלה מכל עבר. ואז ראיתי את התמונה המדהימה הזאת של הטנדר טויוטה, הפיקאפ הלבן בסדרות, כך שזה מדע בדיוני, זה איזושהי תמונה שנלקחה מאפגניסטן, אולי איזה פייק ניוז, ואז אתה מגלה שזה אמיתי, אבל את הבומבה הגדולה אני חושב קיבלתי בסביבות השעה 9:30, כשהבן הבכור שלי, אני אבא ל4 בנים, והבכור אוהב תמיד להישאר בבית שאנחנו עושים לסופי שבוע, כי אוהב לעשות שם מסיבות שאני לא בטוח שאני רוצה לדעת מה קורה בהן, אז הוא מתקשר אליי ב9:30 בבוקר, הוא אומר לי, שמע אבא, אני בממד מהבוקר, ושמעתי עכשיו בום גדול.
הסתגר, סליחה, לא.
בקיבוץ חולדה, למזכרת בתיה, ומתברר שנחת לנו טיל, משהו כמו 60-70 מטר מהבית, שני בתים מאיתנו, והבן היה לבד בממד, בעת הזאת, לא קרה לו למזל לנו כלום, וגם לא קרה לבית ששיפצנו 5 חודשים קודם, שום דבר לשמחתי הרבה. אבל זו הייתה אולי ההתראה החזקה ביותר, אולי תאמר הסימן החזק ביותר, עד כמה המלחמה הזאת מוחשית, עד כמה היא קרובה לבית, ועד כמה היא אולי לא סכנה קיומית למדינה, אבל היא סכנה קיומית כמעט, בשבת היא כמעט לכל אזרח במדינה, וחיי מלחק מסוימים.
כן, טוב, שבת, נראה לי לכל אחד יהיה את השביל העשירי שלו, זה כאילו זה התזכורת, אני לא יודע, כמו רצח רבין, או כמו אפילו יותר גדול מזה, כן?
לגמרי.
פשוט מטורף. תגיד, במצב כזה שפתאום כאילו יש אין ספור סיפורים, ולך בטח כעיתונאי זה כאילו, אני לא אגיד יום חג במרכאות, אבל כאילו יש כל כך הרבה מה לעבוד. ראיתי גם את יהיה טוב, שם כל סיפור, דם, וואלה, סיפור.
כן. תראה, זה בעיה. זה לא דבר קל. תחשוב על מצב מטאפורי כזה, שבו עומד עיתונאי עם סלסילה, ומהשמיים לוחתים עליו אלפי סיפורים, והוא צריך לאסוף בכל זמן נתון את הסיפור החשוב, המעניין, המדויק והנכון ביותר לאותה עת. ולסיפור שהוא בוחר יש משמעות, לא רק במובן של מה הוא בחר לספר, אלא גם במובן של מה הוא לא בחר לספר. זאת אומרת, תראה, בשבוע סיפורים לפני 7 באוקטובר היה, ציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור, ואין יום כיפור שאני לא מקבל טלפון מאיזושהי מחיילים של מחלקה עבודה או פלוגה עבודה או גדוד עבוד שעובדים, שאומרים, נשמע, יש לנו סיפור גבורה מטורף, מלחמת יום כיפור, יוצא דופן, לא שמעת אותו בחיים, הסיפור הזה לא סופר כי אנחנו לא צעקנו אותו מספיק חזק, כי הוא נשכח, כי הוא נבלע בתוך הסיפורים האחרים, והרבה פעמים הם צודקים, באמת יש להם סיפור לא יומן, הסיפור הזה, כן, הסיפור הזה פשוט לא סופר כי הוא פוספס, אז אתה אומר לעצמך, יש גם הרבה דברים שבבחירות שלי שאני עושה, כי אני עושה סיפור אחד בשבוע, חצי שעה, או לפעמים 40 דקות, בבחירה שלי של הסיפור, יש גם משמעות לסיפורים שאני לא בוחר. וזה הרבה פעמים גם קצת מפחיד, כי יש לך אחריות מאוד מאוד גדולה, וגם קצת מתסכל לראות שאתה לא יכול לספר את הכל.
כן. אז איך אתה יודע, נגיד, שאתה בוחר את הסיפור הנכון, יש לך כאילו כבר איזו תחושת בטן כזאת, עיתונאית?
בדיוק, נגעת בנקודה הנכונה. תראה, לצערי אין תוכנת AI שיודעת לדייק לך את הסיפור. תוכנה כזאת שפעם חשבתי לה, כשנסעתי לאוניברסיטת סטנפורד, חשבתי שזה היה הפרויקט שלי. אתה יודע, סטנפורד זה בלב הסיליקון ואלי, הם מאוד מאוד אוהבים המצאות, מאוד מאוד אוהבים טכנולוגיה, רציתי להרשים אותם כדי להתקבל, ולכן הרעיון שלי ההתחלתי היה של מכונת AI שיודעת לדייק לך את הסיפור הנכון לכל עת, על פי פיזיביליטי, על פי יכולת לנבא את הצלחתו של הסיפור, על פי חוזק המקורות, כמה ארכיון חזק, כל מיני נתונים שהכנסתי לתוך המין מכונה הזאת שבחיים לא קרתה, אולי פעם תקרה. אז אין מכונה כזאת, אבל יש לעיתונאי, מלבד הסקרנות שירשתי מאמא שלי, יש לעיתונאי עוד דבר שהוא מאוד מאוד חזק, וזה אינטואיציה, תחושת בטן, זה, תראה, זה נורא, אני בן אדם שמאוד מאוד פרגמטי, ובן אדם שמחפש תשובות אמיתיות, ואני לא אוהב לייחס בכל מיני דברים מופשטים וארטילאיים, אבל תחושת בטן ואינטואיציה זה אחד הדברים הכי מופשטים שאני הכי אוהב להישען עליהם. כי תחושת בטן זה דבר שהביא לי את הסיפורים הכי גדולים בקריירה שלי.
זה גם... מה למשל, איזה סיפור נגיד?
למשל הסיפור של שמעון קופר.
כן, בטן, דווקא שמעתי אותך מספר את זה ש...
לא, זה תחושת בטן ללכת על סיפור שהוא... סיפור שהוא סגור מחוסר... תיק שסגור מחוסר אשמה.
כן.
ולכאורה העיתונאי לא נוגע במקל עם תיק שהוא סגור מחוסר אשמה. מה כבר אתה יכול לעשות עם תיק שהמשטרה שמה עליו פלומבה כזאת של סגירה? מה, אתה הקטן? אוקיי, מה, תוכנית עובדה, אבל אתה הקטן תבוא ותפתח את התיק הזה ותוכיח לעולם שכולם טעו, מי אתה בכלל? אבל משהו באינטואיציה שלי, בתחושת הבטן שלי, אגב, כמו גורמים אחרים בסיפור שגם על תחושות הבטן שלהם נשען הפיצוח הזה, משהו אמר לי שזה לא מפוצח עד הסוף, שזה לא פתור, שיש עוד מה לעשות כאן, וזה מה שהוליך אותי בעצם הסיפור הזה, תחושת בטן.
סיפור מטורף, כאילו אשכרה גרמת לזה שבן אדם ייכנס לכלא.
כן, לצד גורמים אחרים, אתה יודע, אבל בהחלט אנחנו הבאנו את הדבר הזה ממצב של תיק שהוא סגור מחוסר אשמה, בסופו של דבר בנקודת הקצה עם עוד עזרה של המון 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 אנשים טובים וחשובים בדרך, למצב של הרשעה ברצח כפול ושליחתו של האדם לשני מעשרי עולם מסתורי.
תחושה טובה אחרי זה או כאילו?
תחושה של סיפוק.
סיפוק?
אתה לא רץ לקהל כמו החשיב כת הגול, כן?
עדיין יכול להיות במזלן.
ברור. אז אתה לא חוגג שער, אבל אתה בהחלט חשבו שהציפור מאוד מאוד גדולה.
תכף נחזור לדברים האלה. אני רוצה כאילו, מהמחקר שלך או מההיכרות העמוקה שלך עם עולם היחידות המיוחדות, תן לי איזה סקירה. מה נגיד למשל מבדיל את 4 היחידות המיוחדות, מה אתה... איך אתה רואה כל יחידה? אולי נגיד שלדג, אני לא בטוח שעבדת...
אני גם מכיר, זו יחידה שהיא בכנף שלנו.
ברור.
כשאתה אומר 4 יחידות, זה סיירת מטכ"ל, שלדג, 669 ושייטת 13. אז תראה, סיירת מטכ"ל בעיניי יחידה שהיא שונה מהותית משלוש היחידות האחרות. במובן הזה, שאנשיה הם אנשים... כל האנשים מיוחדים, אבל בסיירת מטכ"ל מחפשים טיפוסים אחרים קצת, אלא דווקא הממד הפיזי הוא מה שמכתיב את הבחירה שלהם, ליכולת לעבוד לבד, היכולת לעמוד במשימות, היכולת להגיע לפתרונות שאיש לא פתר קודם.
כן.
סיירת מטכ"ל לא עובדת, לא עובדת לפי בדח, לפי תול, היא עובדת לפי משימה, והיא צריכה, אני אתן לך דוגמה, מבלי להיכנס לענייני צנזורה. סיירת מטכ"ל, נגיד שאתה, היית צריך לפתור בעיה, שהיא להגיע לכספת בארץ אויב, בתוך בסיס צבאי סגור מסוגר בארץ אויב, אתה צריך לבוא ולפתוח את הכספת הזאת. ואתה עובד הרבה מאוד שנים, קודם כל, איך לחצות את הגבול, ואיך להיכנס לבסיס מבלי שיבחינו בך, ואיך לחדור אל המשרד, ואז איך לקחת את המפתח, ליצור את המפתח, ולסובב אותו ולפתוח. ואתה עובד את זה המון המון זמן, זה דבר שאיש לא עשה אותו קודם, ואתה עובד אליו שנים, כן. עד שאתה מצליח.
בן אדם יכול לעבוד כל השירות שלו.
כן, אז עכשיו אני אומר, כספת עם מפתח,
לא רואה.
בפועל אני אתן לך דוגמה. ואז בעצם אתה עובד את זה, והצלחת לפצח את הדבר הזה, אתה עושה את זה 3 שנים, הצלחת להביא מודיעין מצוין מהכספת הזאת. ואז בשנה הרביעית, אתה מגיע לכספת הזאת עם המפתח שיצרת, ואז אתה מגלה שבכספת הזאת בכלל יש קוד, לא מפתח, צריך לפתוח אותה. שמו קוד. ואז אתה צריך לעבוד מחדש על בעיה שאיש לא עבד עליה קודם. עוד מאפיין של סיירת מטכ"ל זה שמפקדיה, בעיקר, אבל לא רק, גם קציני הבכירים, באים במגע ישיר עם צמרת, צמרת הצבא וגם צמרת המדינה הרבה פעמים. מפקד סיירת מטכ"ל בא במגע עם ראש ממשלה, בימים כתיקונה, אני לא מדבר כרגע על ימי מלחמה, הוא בא במגע עם ראש ממשלה הרבה יותר תחוף מאשר מפקד עמדה בדרגת תת אלוף בצה"ל. בסדר, אז זה סיירת מטכ"ל. שייטת 13 זה יחידה שבה יש לה 2 מאפיינים בעיניי מאוד מאוד חזקים. אחד, יכולות פיזיות בלתי נתפסות, בלתי נתפסות. זאת אומרת, שום קיר הוא לא בלתי עביר. אפשר להבין, אם בסיירת מטכ"ל שום משימה היא לא בלתי אפשרית, אז בשייטת 13 שום קיר הוא לא בלתי עביר. מהבחינה הפיזית, אבל גם מהבחינה המבצעית. ועוד אלמנט חשוב בסביבת 13 שהוא מעורר כבוד בעיניי, זה הצורך של מפקדיה לאורך השנים, מה שלא היה קיים תמיד בסיירת מטכ"ל, לשים את הכתף מתחת לאלונקה, גם כשהמשימות הן אינן משימות מיוחדות.
כן.
גם כאשר מדובר למשל בלבנון, גם כשמדובר למשל באינתיפאדה השנייה, ששם זה בא לידי ביטוי בצורה הכי חזקה, כן. הדם שלנו לא כחול, אנחנו כן. כשיש מלחמה, אנחנו מתאימים את עצמנו למלחמה. סיירת מטכ"ל אגב לא תמיד ידעה לעשות את זה. Mm-hmm. סיירת מטכ"ל אמרה, אנחנו יודעים לתכנן מבצעים ארוכי טווח, עזבו אותנו עכשיו כן. מהאינתיפאדה, עזבו אותנו מלעצור מבוקשים או לחסל.
שיש בזה גם ייחודיות, יש בזה אופי
מסוים. אני לא אומר, כן. שאלת את הייחודיות של כל יחידה. שמשלבת גם בין שייטת 13 לבין סיירת מטכ"ל במובנים שאמרתי, גם ייעוד מאוד מאוד ספציפי, רמה אנושית מאוד גבוהה, אנשים ברמה אנושית מאוד מאוד גבוהה, אני יצא לי לפוס הרבה פעמים כוננות עם אנשי של דייקת בשל 9, ומאוד מאוד נהניתי בחברתם, הרבה על מה שהם עושים לצערי אני לא יודע ולא מכיר, אבל זו יחידה מעולה. ב-6-9 היחידה שממנה אני בא, זו יחידה שבה אתה צריך לעשות כמה דברים, כמה אלמנטים. קודם כל אתה צריך להניע בעין, להניע את עצמך מ-0 ל-100.
וואו.
אתה צריך להגיע ממצב שבו נגיד אתה שוחה להנעתך בבריכה בתל נוף, וכעבור 10 דקות אתה צריך להיות על מסוק בדרך ללבנון. עכשיו זה לא רק, תראה, זה לא רק לעלות על מדים ב-25 שניות, בסדר? ולא רק לטוס מהבריכה לטייסת, וגם לעשות שינוי מנטלי מאוד מאוד קיצוני בין מצב של רגיעה מוחלטת למצב של אקשן בלתי נתפס ושוב לרגיעה מוחלטת.
וגם בהכרח שאתה הולך לפגוש מראות מאוד מאוד קשים.
ואתה יכול עכשיו לנסוע למקום שבו תראה דברים שלא יצאו לך מהראש וכעבור שעתיים אתה תלך לבורגר קינג בתל נוף.
כן.
ותריח את הריח של הצליעה של הבשר וזה יזכיר לך את מה שראית שעה קודם בלבנון. אני חושב שבמובן הזה אין יחידה דומה לדבר הזה. אני למשל שונא אנשים איתיים. אני לא שונא אנשים איתיים. אני מתאב איתיות. אין לי כוח לאנשים שלא זזים בכביש. אין לי כוח לאנשים שמתארגנים לאט. אין לי כוח לאנשים שיוצאים לאט מהאוטו. אני אוהב שאנשים זזים מהר. בסדר? אז איך...
לעבוד מהר, לרוץ על הפס, קדימה.
עוד דבר שאתה צריך, אני חושב, לדעת ב-69, זה לעבוד ב... אני חושב שזה נכון לכל היחידות, אבל אצלנו בגלל שה... בגלל שהווקטורים של הפעולה הם מאוד מאוד קצרים, אתה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד, ולדעת לעבוד בלחץ מאוד 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 גדול. העבודה בלחץ היא אחד הדברים הכי הכי חשובים ומאתגרים ב-69, ואנחנו מוכשרים לתוך הדבר הזה. וגם כמובן ההתמודדות עם מאוד קשים, אבל זה דבר שאתה יודע.
שזה אירוע
מה... שאפשר להתכונן אליו.
שזה אירוע מהשירות שאתה כאילו זכור לך במיוחד, כאילו שהוא נשאר איתך והוא...
יש הרבה אירועים, אבל האירוע שצרוב בי הכי חזק זה אירוע מ-28 באוגוסט 1997, כשאורן, חבר שלי מהצוות ואני, נשלחנו, תפסנו כוננות ברמת דוד, בכנף אחד, אל היו אז מסוקי ענפה, זאת אומרת, היינו שני לוחמים ורופא, ונשלחנו, האמת שנשלחנו בהתחלה, ההזנקה הראשונה הייתה לטובת חילוץ של פועל רומני שנפל מפיגום גבוה בקריית שמונה.
וואו.
אבל מהר מאוד המשימה, המשימה שונתה, כי הוזנקנו לחלץ לוחמי גולני שנקלעו לשריפה גדולה בוואדי סלוקי בדרום לבנון. אירוע שריפה בוואדי סלוקי הוא אחד האירועים המזעזעים ביותר של מלחמת לבנון הראשונה, שלהיה לפחות. הוא קצת נבלע בגלל ששבוע בדיוק אחרי זה היה אסון השייטת. 28 באוגוסט היה וואדי סלוקי, ו-4 בספטמבר היה אסון של שייטת 13. ואורן ואני נחתנו שם, 5 חיילים של גולני נספו שם בשריפה, 10 נפצו בגופם ובנפשם. ואני חושב שהאירוע הזה היה הרבה יותר חזק מאירועים אחרים, כי כל החושים עבדו בו מאוד מאוד חזק. חוש השמיעה וחוש הראייה, בעיקר הריח שהיה שם מאוד מאוד משמעותי. וזה אירוע שבאמת נצרב בנו, בי ובאורן. ובעוד הגיע אחר כך הגיע גם סוק יסעור עם כמה לוחמים מהיחידה. זה היה אירוע מאוד 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 קשה ומאוד זכיר וצרוב בזיכרון.
זה משהו שהיום כאילו יש מכפלות או סדרי גודל של אנשים שחוו את האירוע הזה, זה ממש מטורף מבחינתי.
כן, כל אירוע כמובן הוא שונה מאירוע אחר, אבל כן, היום אנחנו מדינה שהרבה אנשים יכולים לספר סיפורים דומים לשלי.
לא, זה ממש, אתה יודע, אנחנו קפצנו, סיפרתי לך מקודם, קפצנו בשבת בשביל העשירי לניר עוז, וכאילו, אתה יודע, המראות הם פשוט ככה. שאתה אומר, איך זה יכול להיות? כאילו, זה לא נתפס, כאילו, אני לא בטח שאני עדיין מהכן.
אתה מדבר גם על קפיצה לקיבוץ שלנו, בשטח שלנו, ואני מדבר על כן, זה לפחות בשטח אויב, במקום שאתה מצפה שתהיה איזושהי התקלות, שחיילים ייפגעו כי הם נלחמים.
כן.
פה אתה נכנס לקיבוץ ש... שאזרחיו פשוט נדבחים, נכתפים, נהרגים, נרצחים. לא פשוט.
כן. תגיד, יש הרבה פעמים, נראה לי, משאלת לב כזה אצל עיתונאים, שהם רוצים, אתה רוצה בסוף להביא איזשהו אימפקט לעולם, איזשהו שינוי לעולם, וכאילו, תפרסם עוד תחקיר ועוד כתבה ועוד זה, ולפעמים, אתה יודע, העולם כמנהגו נוהג, העולם עדיין מחורבן, ויש אנשים רעים, ויש זה.
העולם כולו מסריח מבת ים ועד רפיח, לא? ישיר כזה.
שלא נגיע לרפיח, אבל כאילו זה לא קצת מתסכל לפעמים? שכאילו אין שינוי, כאילו אתה רואה את אותם עוולות, את אותם...
תראה, אתה יודע מה מדהים במקצוע הזה? שלפעמים אתה עושה כתבה שאתה משוכנע שהיא תשנה סדרי עולם, ממש ככה. אגב, הרבה פעמים זה קשור במשך הזמן שאתה עובד על הכתבה, שבינינו אני אגיד לך, אין לו שום קשר לאימפקט שהכתבה תעשה בסופו של דבר. אתה יכול לעבוד על כתבה יום אחד והיא
תתפוצץ.
תהפוך את המדינה, ואתה יכול לעבוד על כתבה שנה, והיא לא תאיר חתול מת בדימון. בסדר, אז זה קרה הרבה פעמים. ולכן אתה צריך להתרגל לזה שיש כתבות שהן כן גורמות לשינוי, ויש כתבות שאינן גורמות לשינוי, והרבה פעמים, וזה באמת הדבר המדהים, הרבה פעמים גורמות לשינוי מבלי שתרגיש.
למשל.
מבלי שאתה יודע. למשל. תראה, עשיתי פעם תחקיר, שקוראים לו לבד בסג'אייה, שהוא תחקיר שמספר על אסון הנגמש בסג'אייה במבצע צוק איתן. אחר כך עשיתי גם סרט שקוראים לו לנצח את סג'אייה, תתבלבל, זה הסרט שלקחנו את אותם לוחמים להרי הקרפטים ביחד עם מוטט בשביל המחר.
ראיתי את לבד בסג'אייה, הבחור שנשאר שם.
בדיוק, עם מאוהד רויזבלד וגיא גרוסמן, שאחר כך בגולני ככה קצת מתנערים מהם אחרי הסרט. זה היה תחקיר משמעותי, הוא לא שינה סדרי עולם, אבל כמה שבועות אחרי התחקיר הייתי בבית של ההורים שלו, אברוז, ואתם הזמינו אותי, והם נתנו לי מתנה שנמצאת אצלי עד היום, שהיא אולי אחד הדברים שאני הכי גאה בהם בעבודה העיתונאית שלי, הם נתנו לי מין אבן כזאת, שהיא על איזשהו מין בסיס שיש כזה, שרואים עליה שניים שלושה חיילים מטפסים עם חוטי ברזל, והם כתבו לי, אני לא מצטט במדויק, אבל הם כתבו לי תודה שעזרת לאוהד לטפס, לאוהד הבן שלנו לטפס במשעול החיים, או במעלה ההר של החיים, וזה, אתה יודע, זה בעיני שינוי ענק, אתה יודע. כי הצלחתי דרך כתבה לעזור לאדם שנפצע בתוך, באסון הכי קשה של צהל, במבצע סוג איתן. הצלחתי לעזור לו לתרום על הרגליים בעזרת הכתבה שסיפרה את סיפורו, והראתה לעולם מה קרה לו באמת שם. הוא לא צריך יותר להתנצל, הוא מנער מעליו את רגשות האשמה, ואת הכעס ואת העצב. אם עשיתי דבר כזה בתוך כתבה, אז לפעמים זה יותר אפילו מעלה אם להכניס רוצח כפול כאלה.
כן, האמת שלפעמים מספיק להזיז איזה נשמה אחת בעולם, וזה פשוט... לפעמים נגיד אני מפרסם איזה פרק בפודקאסט עם סתם, עם מישהו שייסד איזה תנועה חברתית, ואז מישהו אומר, וואו, בעקבות הפודקאסט הלכתי והתנדבתי שם, וזה כאילו, וואו, סוצמה, כאילו, הצלחתי להזיז משהו בעולם. מדהים. טוב, אני רוצה שנעשה קצת שאלות מהמאזינים, בסדר? כי אמרתי, יש לנו כזה קהילה, אתה יודע, קבוצת וואטסאפ, עניינים, מי שעוד לא יצטרף, שיצטרף. אז אמרתי שאתה בא להתארח, אז השאירו קצת שאלות.
באמת?
כן, כמובן, ברור. יפה. עשרות שאלות, אבל אנחנו נלך על, על השאלות הזה, נעשה אותן מהירות כזה, לא עכשיו יותר מדי. מה הקווים האדומים שלך כעיתונאי? כאילו, מה לא היית שואל בן אדם, או מה, איזה מקומות לא היית נכנס אליהם?
קודם כל, יש מעט מאוד דברים שלא הייתי שואל ברעיון. מעט מאוד דברים. דברים שלא יכולים לעזור. אני אומר, יש לי מפיקה בחברה, אישה מאוד חכמה שקוראים לה ענבל מרום, והיא תמיד אמרה לי, כשהאמת אינה מועילה, יש לתרגל שתיקה. תמיד היא אומרת לי, כשהאמת אינה מועילה, יש לתרגל שתיקה. וזה כלל החיים לא רע. אז אם באמת שאני אקבל מהמרואיין אין שום תועלת, וזה סתם... חטטנות לשם החטטנות, או חפירה לשם החפירה, אז מוטב לא לשאול. אבל אם זו שאלה שיש לו תועלת ויש לו משמעות, אז אני אשאל. אני אגיד לך, אני תמיד משלה, אני מדמה את עצמי לשני דברים. פעם דימיתי את עצמי כשאני שואל שאלות בראיון לילד בן 5 שלא מתבייש לשאול שום דבר. הילד בן 5 או 4 הוא מפתח חכם בגדול, מצד שני, אין לו את המעצורים שיש למבוגר, הוא שואל כל מה שעולה על רוחו. אבל אני לא שואל כל מה שעולה על רוחי, כי בכל זאת אני אדם מבוגר, אז אמרתי לעצמי שאני הרבה פעמים שם את עצמי, נגיד אני, אמרתי לך שאימא שלי כבר הייתה אישה מאוד מאוד סקרנית, ואני שואל את עצמי, מה אימא שלי, אם הייתה בחיים, הייתה שואלת את אותו אדם שיושב מולי, אם הייתה לה את ההזדמנות.
כן.
האם היא הייתה שואלת את השאלה הזאת? אני אתן לך דוגמה מהעת האחרונה.
כן.
יוסי בחר, האלוף יוסי בחר, כתבה שעשיתי בתוכנית יהיה טוב, ואני שואל אותו, האם אין לו רגשות אשם על זה שהוא לא עזר לאימא שלו בשעות האחרונות שלה, כשהיא 3 רחובות ממנו בקיבוץ בערי, למרות שאלה הרגעים שבו היא הייתה זקוקה לו במידה הרבה ביותר. זו שאלה שהיא שאלה, היא לא נוחה, יש בה משהו לא נוח, אבל שאלתי אותה כי זה נורא נורא עניין אותי, ולזכותו יאמר שהוא השיב לי תשובה כנה, אגב אם הוא היה עודף את השאלה, מתרגז עליי, אז כנראה שלא הייתי משדר לא את השאלה ולא את התשובה. יש גם את הפריבילגיה שאנחנו לא עושים את זה בשידור חי, אנחנו עושים את זה מוקלט, אנחנו יכולים לערוך את זה, ולהביא בעצם לצופה בסופו של דבר את המוצר שהוא יוכל להפיק ממנו את התועלת הרבה ביותר. תמיד יש איזה... האמת אינה מועילה, יש לתרגל שתיקה, תזכור.
תמיד יש איזשהו גם, לי גם יש את המתח הזה, אתה יודע, בתור מראיין, כאילו שאתה... אני לשאול, כאילו, לקחת ממך, כאילו, אני יודע שזה יביא ערך למאזינים, שזה יביא, אבל כאילו, לפעמים גם אני מכבד אותך כאדם, אתה מבין? אני לא רוצה...
אז אם אני לא ארצה, אני לא אענה לך.
כן.
אני לא אענה לך.
מעניין, מעניין. את מי היית רוצה לראיין ועדיין לא ראיינת?
אורון ארד.
טוב.
למשל, אתה יודע, יש כל החטופים שעדיין נמצאים בעזה ולא שחררו, זה אנשים שהייתי מאוד מאוד רוצה לשמוע ציבורה.
צריך לדבר עם חבר'ה שחזרו?
לא, שלא, אני לא
ראיתי
אף פעם. אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מאוד הפקתי הרבה מאוד תועלת וידע ועניין וחשיבות מהכתבות שנעשו עם החטופים, אבל באופן אישי לראיין אותם, אותי זה פחות עניין.
כן.
הרגשתי שהסיפורים הם פחות יותר גם אותו דבר, לא יודע, באופן אישי פחות עניין אותי.
כן, זה עדיין מרתק לראות כל אחד.
תבדיל, תבדיל בין ה... בין, ביני, ביני הצופה, שמאוד מאוד מפיק המון המון עניין וחשיבות מהרעיונות האלה, ואני צפיתי כמעט בכולם, כן. אני חושב. בתוכנית שלנו יהיה טוב, רוני קובן פשוט כן חתומה. אבל אני לא יצא לי לעשות את זה, וזה, ולא, האמת שלא ניסיתי, לא נאבקתי על אף רעיון עם חטוף.
כן. מה הפספוס העיתונאי הכי גדול שלך?
קשה לומר, אבל אני זוכר פעם סיפור אחד, נגיד שפעם בחמש שנים הראשונות שלי ראיתי איזשהו סיפור שהעיתונאי המצוין גילי וייץ במוסף הארץ עשה על אביגדור ליברמן, שהיה לי חלקים גדולים מהחומר ולא הייתי מספיק זריז לעשות את זה, אז נגיד זה, אני זוכר את זה כפספוס. אבל לא, אתה יודע, כל אחד יש לו את המקום שלו בעולם, ואם מישהו אחר עושה את הכתבה הזאת, אז כנראה שכך זה היה צריך להיות. כן. אני צריך להילחם על כל הדברים שאני הכי רוצה, ולדעת למחוא כפיים, לפחות בלב, לאנשים שעושים את הדברים שאני לא עושה. אבל זה לא פספוס, אם הסיפור הזה בא לעולם, אז זה יבוא לי גם סיפור טוב מתישהו. זה מין מעגל כזה, אם אתה עובד מספיק קשה, זה מגיע.
כאילו זה מרדף כזה אחרי הסיפורים הטובים? או ש...
ברור. כן? זה מרדף, כמו שיש, כמו ש... כמו שאתה, אתה אמרת לי שאתה עובד בחברת הייטק, אז אתם רוצים להרוויח הכי הרבה כסף ולייצר את המוצר ולעשות אקזיט, אנחנו רוצים להביא סיפורים טובים. כן. ובדרך יש שני אלמנטים, אחד זה להשיג את הסיפור, ושתיים להשיג אותו מספיק מהר, יותר מהר מהמתחרים שלך. כן. אגב, המהירות היא לא תמיד האלמנט, לפעמים הרעיונאות זה האלמנט, כלומר להיות עם הרעיון הראשון הכי מהיר, כן. ולא להיות ה... העיתונאי קל הרגליים ביותר, אלא מהיר המחשבה.
אתה צריך לפרסם משהו שהוא אמת, כי היושרה שלך היא...
זה ברור, זה גם בסיפורים שהם לא טובים, וגם בסיפורים שהם טובים, וגם בסיפורים שהתאמצת להשיג גם באלה שבאו לך בקלות, האמת תמיד צריכה להיאמר בסיפורים האלה.
כן, מדהים. אנחנו גם במסגרת התכנים של הפודקאסט, כמובן שאתה תשמע את כל הפרקים עכשיו אחרי שהתראיינת, אבל אנחנו עובדים הרבה, כאילו מדברים הרבה על כאילו לעבוד על עצמי, ואיפה אני צריך להשתפר וזה. אז אחד המאזינים שאל, האם יש משהו שאתה בעצמך עובד עליו?
איפה אני לא צריך להשתפר? אני צריך להשתפר בהמון המון דברים.
לא, להשתפר כולנו צריכים. מה אתה, נגיד, אמרת, וואלה, אני עושה מדיטציה בבוקר, אבל מה עוד אתה עובד עליו? כאילו, ברמה האישית, ברמה ההתפתחותית.
וואו. אני עובד על כך הרבה דברים עכשיו, שאני לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. אני חושב שאני צריך, ברמה המשפחתית, יש הרבה דברים שלאורך השנים הייתי יכול לעשות יותר טוב ממה שאני עושה. מלהיות אבא, מלהיות בן זוג, מלהיות כל דבר שכזה.
עבודה תובנית, אה?
העבודה היא מאוד תובנית והיא מאוד מרגשת והיא שואבת אותך למקומות מאוד רחוקים ותובעניים וארוכי שעות, הייתי אומר. אבל זה לא רק זה, זה, אתה יודע, זה הרבה יותר עמוק מזה. בסוף, בסוף אדם בוחר לעצמו את שיגויי המשקל בחייו ואת ההחלטות שלו, וזה דברים שאתה צריך לשפר.
אתה מרגיש שהשיווי משקל שלך לא מאוזן כרגע?
לא, אני עובד, ובסוף יהיה טוב, ואם עוד לא טוב, סימן שעוד לא עשו.
יופי. אוקיי, זה על העבר שלך כלוחם, ביחידה מיוחדת, איך הוא משפיע על העיתונאי שלך, אבל קצת, אתה יודע מה, לא נגענו בזה כל כך. תן קצת...
איך העבר הלוחם משפיע על העיתונאי?
כן.
קודם כל, אני יודע לעבוד בלחץ. אני עובד בלחצים מאוד מאוד גבוהים כעיתונאי, גם בשנים שלי בעובדה, שזו מערכת מאוד מאוד תובענית, במובן הטוב של המילה, וכזאת שדורשת ממך הרבה מאוד זומות, והרבה מאוד מאמץ, והרבה מאוד שעות. וקבועי זמן מאוד מאוד לחוצים, ואני עבדתי בעובדה, ועוד יעבוד בעובדה, זה...
אתה כרגע לא שם?
אני עשיתי תהיה טוב עכשיו, אני
לא סחור, ואני
עורך... אני לא בכאן, לא כאן ולא שם, אני כאן שם כמו התוכנית ב-88 אפילו ביום שישי ב-6 בערב, ואני כאן שם ובכל מקום, מה שנקרא. אני עושה גם לרשת 13, וגם לקשת לפעמים, וגם לתאגיד, וגם להוט, אז... מי שרוצה את ספורתי בזמן לקנות. אבל אני אומר, אני עובד בעובדה 17 שנה, אז זה מערכת מאוד מאוד תובנית, ובכל זאת הצלחתי, אני חושב, לעבוד שם בצורה סבירה. יחסית, אז זו דוגמה אחת, וגם שאני עובד על הסדרות שלי, וגם שאני עכשיו, היום אני כבר מנהל חברת הפקות משלי, שעושה הרבה פרויקטים, והדבר הזה הוא מאוד, אני גם מנהל כסף, וגם מנהל אנשים, וגם עושה תוכן, והכל ביחד, אז זה רמות לחץ שהן יחסית מאוד גבוהות, ואני לא נלחץ אחרי שאתה נמצא בסלוקי, בא לי סלוקי לעשות השריפה, או במקומות אחרים, אז אתה לא נלחץ בקלות, בוא נגיד ככה. זה לא שהם דברים שמלחיצים אותי, יש דברים שמלחיצים אותי בהחלט, אבל לא בקלות.
כן, דיברנו על הדבר הזה של, כאילו, הפיק הזה שהיה שם, שאמרת שהשוויתה את זה מקודם בתחילת השיחה לספורטאי, זה פתאום, זה השוואה שלא עשיתי אף פעם, אפילו שאמרת שחקן כדורגל, רציתי לחדד את זה לשחקן NFL, שהקריירה שלהם סופר קצרה וסופר פיקית, ואחר כך כלום לא משתווה לזה.
ועכשיו על התוך, לוחם שבפעולה דמיונית שתיארתי לך, עומד עם המפתח בכניסה לכספת בתוך בסיס צבאי יסודי בארץ אויב. יש התרגשות גדולה מזו?
ממש.
יכולה להיות התרגשות גדולה מזו? אם הוא יעבוד בחברת הייטק, או חלילה במשרד ממשלתי, או במקום אחר, איך הוא יגיע לרמת ריגוש כזאת? אז צריך למצוא בריגוש.
כן, בפעמים הולכים למקומות, אתה יודע, לקצוות, לאקסטרים, לאופנועים,
אני פחות, אני לא הלכתי אף פעם, לא לאקסטרים, לא לאופנועים, לא לצלילות, לא לקפיצות מגובה, זה פשוט מפחיד אותי.
כן.
אני לא רואה בזה טעם.
שסיימת את מכסת הקפיצות שלך מכל פעם.
לא לסמים ולא לריגושים אחרים.
מדהים. מישהו פה שאל שאלה מקסימה, בן, שאל, הוא המראיין הכי טוב שיש, מעניין מה הוא היה שואל את עצמו. אז, לך על זה.
מה שלומך בימים
האלה? כן, שאלה טריקית בימים האלה.
מה שלומך בימים האלה, זה מה שהייתי שואל את עצמי.
ומה שלומך בימים האלה?
בסדר, מיום ביום הוא מה שנקרא. בשביל לענות בכנות, נצטרך פה 5 שעות של פודקאסט עכשיו.
מעולה, אז נתחיל, נראה לי שנסגור, מה אתה עובד בימים הקרואה?
אז אנחנו נמצאים פה עכשיו במתחם העריכה
שמשנה. וואו, בקום פסום.
כן, כן, לרגעים ולרגעים לא, אתה יכול להגיד אם אתה מצליח לערוך מה שאתה רוצה או לא. אני רואה עכשיו סדרה שקוראים לה מוציאים לאור, והיא עוסקת בעולם העיתונות הכתובה במשך 70 השנה האחרונות. כל משפחות מוזס, נמרודי, הפרשות, מאחורי הקלעים, כמו היורשים, רק בדוקומנטרי ובעברית.
אתה לא קצת לנסר את הענף שאתה יושב עליו?
לא, ממש לא, ממש לא, והפך זה להעצים אותו הייתי אומר להחדיר, להזריק אליו רומנטיקה שכבר הולכת ונעלם.
זה יותר בקטע הרומנטיק, כל סקנדלים ומזימות ועון שלטון.
אל תצמד למדינה, זה מזימות על שינון שלטון וכל הדברים שכרוכים בזה.
שלטון טוב.
איך זה עובד באמת?
רגע, אני רוצה שאלה אחרונה, לפני שאנחנו סוגרים, התחקיר ספציפית על אסון השייטת שסופר סופר מעניין אותי. מה גילית שם, כאילו שפיצץ לך את המוח, שאמרת, וואו, את זה לא ידעתי, בכלל, איך היה לעבוד על הדבר הזה?
קודם כל זה היה מסובך מאוד לעבוד על הדבר הזה, כי זו הפעם הראשונה שבה 5 שורדי אסון השייטת מתייצבים למצלמה ומספרים את סיפורם. זאת הייתה המטרה שלי מלכתחילה, והם מעולם לא דיברו ומעולם לא סיפרו. בטח לא, לא אבסולוטית ובטח שלא ככה. ולכן האתגר השכנוע היה מאוד מאוד גדול. הפתיע אותי כמובן כל הפרטים שבדרך, למשל הפתיע אותי מאוד העובדה שהם משוכנעים שמדובר במערב שחיכה להם שם, ושלא התפוצצו המטענים כמו שהייתה טענה, ממש מתארים את הדבר הזה. אז הפתיע אותי המון המון אלמנטים בתוך הסיפור הזה, אבל שני דברים שהם מעל האלמנטים הספציפיים לסיפור כזה הפתיע אותי. אחד זה עד כמה הסיפור הזה נטוע באתוס הישראלי, זאת אומרת עד כמה אסון השייטת זה, דיברנו קודם על השריפה בבית סלוקי שהמון אנשים לא זוכרים אותה, אסון השייטת זה דבר שכולם זוכרים, כמעט משתווה לאסון המסוקים במובן הזה, זה דבר שכולם זוכרים אותו, והדבר השני שהוא תמיד מפתיע אותי בסיפורים האלה ובסיפור של אסון השייטת ביתר זה, זה כמה אנשים חיים את זה עד היום,
וואו,
למרות שחלפו היום כבר הרבה יותר שנים, השני זה היה 20 שנה, הם כבר חלפו 27 שנה, אני משהו כזה,
כן.
כמעט 27 שנה. כמה אנשים חיים את הסיפור הזה, כמה כעס עצב רגשות אשמה, לפחות עד שעשינו את הסרט הזה, כמה הם היו, כמה הם חיו אצל האנשים האלה, מבלי שאיש בעולם כמעט מלבדם ידע את הדבר הזה. זה תמיד מפתיע אותי, אבל פה אמרת לי להשפיע לטובה ולשנות דברים, אני חושב שהסרט הזה שאנחנו עושים, פתר אצל, לפחות אצל 5 השורדים, הרבה הרבה מאוד פלונטרים בחיים שלהם.
מדהים. תשמע, זה משהו שאני מגלה תוך כדי ההקלטה של הפרקים. לא משנה כמעט מי אני מראיין ומאיזה מחזור, אני קולט את העצבות של הדבר הזה, כאילו על המשפחות, על חברים, חברים של חברים, זה מטורף.
חד משמעית.
היה סרט כמובן מדהים. בשבילי הדבר הזה לא פתור עדיין, כאילו, אומרים, הם עלו על מערב.
עכשיו עושים סדרה דרמה בעקבות.
כן, בקשר עם מי שעושה את זה. לא, לא נראה לי שיהיו שם את התשובות, אבל... תשמע, זה מטורף שאירוע כזה, אין לו נעילה כאילו עם פלומבה, זה מה שקרה.
יש כאלה אירועים שאף פעם לא ינהלו.
זה לא בא לך לחזור?
לא, לא תהיה תשובה אף פעם. אני הבאתי את התשובה שלי בסרט. התשובה שלי, שהיה, גילו אותם, גילו עם מוקדם וחיכו להם שם.
מהדלף של המזלט?
כן, מהדלף של... אגב, זה דבר שנפתח בדוחות מאוד מפורטים, זה לא איזה גילוי...
כן.
אז אני, זאת התשובה שלי. עוד לא מוכל, אלי כנראה אני נוסרה עליו.
כן, טוב, אולי נתפוס אותו.
אולי נתפוס אותו פעם, סליחה.
טוב, עמרי, אני רוצה להודות לך ממש ממש, תודה על הזמן שלך.
תודה רבה, היה לי כיף. שלח לי את הלינק.
בטח.